bam bim bam bim bam 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 bam
יום רביעי, 7:27, בוקר טוב, ערב ערב, ערב שבת שלום, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך. עכשיו אני מבין למה המנגינה התארכה, כי רצית 7:27. זאת אומרת, לכל דבר יש את הרגע המדויק שלו. אלא רגע אחד לפני. אני רוצה לספר לך היום, להתוועד איתך על ליל הסדר הראשון של הבית ישראל מגור אחרי השואה. אז הוא עדיין לא היה רבי, אבל הוא אדם גדול ודגול שראוי לנו ללמוד ולהתבונן מהליכותיו. בשנה הראשונה שהוא היה בארץ אחרי השואה. קצת להקדים שהוא איבד כל כך הרבה מכרים ובני משפחה, ידידים, אומרים במאמר מוסגר שהאדם שאיבד הכי הרבה מכרים בשואה, זה האמרי אמת מגור, אבא שלו, שהיו לו 100,000 חסידים, כמספר כללי, והוא הכיר אלפים מהם או רבבות מהם. תחשוב איזה צער, בן אדם עם זיכרון כזה, עם לב פתוח שכזה, שנסע על ליבו כל כך הרבה חסידים ותלמידים ועם חבית ישראל, כל אחד שבני משפחתו הלכו לעולמם זה צער אינסופי, כל שכן רבי שהכיר כל כך רבבות חסידים. והבית ישראל, חוץ מאשר כל התיאור של החסידות שהלכה בשואה, היה לו גם בן יחיד שהוא מאוד אהב אותו. קראו לו לייבל, שנהרג בשואה. היה בן מאוד מוכשר. הם מספרים שהוא מפעם לפעם היו רואים אותו, את הרבי, גם בשנות הנהגתו, מסתובב ברחובות ירושלים לפנות בוקר, משוטט, בלי גבאים. לפעמים רואים אותו בשכונת שרי חסד. לעתים היה נכנס לסליחות עם היזדים או בשכונת הבוחרים. יושב שם עם הציבור הספרדי ומאזין לכל הסליחות באשמורת הבוקר. היה לו ככה את הזמנים המיוחדים של ההליכות שלו לבדו, והוא היה בא בפתיחות לב לכל מיני קהלים, והיו מופתעים, הרבי הגדול והדגול הזה. ולעיתים הוא היה מוציא גם דיבור מנעמת לבבו הכואב, לפעמים בלי הקשר מקדים. הכרתם את לייבל שלי? זאת אומרת שעם כל זה שהוא תיחם את הכאב, ופנה להנהגה ולשקם את החסידות, לעתים הכאב היה פורץ בצורת הדיבור הזה, אתם יודעים מי, בניסוח כמו שאמרתי קודם, או בניסוח אחר, אתם יודעים מי היה לייבל שלי, ואז היה עוצר חזרת הכאב ומחזיר אותו פנימה וממשיך בטוב. אז זה ככה הקדמה לקראת הסיפור, איך הוא היה בליל הסדר הראשון אחרי השואה. גם אם התיאור קצת כואב ונוגה וכבד לשעת בוקר כזה, כל מטרת ההתוועדות שלנו זה להרבות חיים, אז אני מבקש שכבר עכשיו נגיד לחיים ראשון.
לחיים, לחיים.
לחיים, לחיים. אז הוא היה אומר ככה, יש משפט בהגדה, שהוא מן הסתם יהיה מוכר לך, שאומר יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מי בעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה, בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, לא צריך לזכור את המשפט הזה, כי עכשיו נבאר אותו קטע קטע. אבל זה כתוב בהגדה, אז הוא בייר את זה ככה רבי. יכול מראש חודש, אולי אומרים לי לחגוג את ליל הסדר רק כשאני בהתחדשות, ראש חדש, שמח. ראש חודש, סמל להתחדשות, לשמחה, תלמוד לומר ביום ההוא. ביום ההוא שאתה עומד בו במצבך כפי שאתה עכשיו. המשיך הכתוב, בעל הגדה ואומר, אי ביום ההוא, בסדר, קיבלתי יכול מבעוד יום. יום זה מסמל לאור, אמונה, בהירות, מול האפשרות של חושך, אז יכול מבעוד יום, אולי אני צריך לחגוג את ליל הסדר שיום, ויש בהירות וטוב, תלמוד לומר, בעבור זה, בשעה שמצאו מרור, מונחים לפניך. ואחרי הדיבור הזה הוא היה ניגש, להתחיל את ליל הסדר. זאת אומרת שדווקא מתוך הקושי, דווקא מתוך כל מה שבן אדם עובר, תקנו לנו חכמים לנסות לתחם, לשים את כל זה בצד ולבחור בחירות, בחירות הדעת, בחירות הגשמית, בכל הליכות הסדר שנועדו להזכיר לנו שאנחנו ראויים ויכולים, אפשרי לנו לקבל את היציאת מצרים מחדש כמו שהייתה בימים ההם. אז זה קטע ראשון להתוועדותינו על ביורו של הבית ישראל יכול מבעוד יום. אז אני מקווה להזכיר לעצמי את זה בעיתות נצרכות. אתה יודע שהרעיונות הללו לפעמים זה, אתה שומע דבר נחמד ואתה אומר יופי, יהיה לי מה להגיד בשבע ברכות. זה שבע ברכות כמשל למקום שאתה צריך להשמיע מדברותיך, כן.
כן.
ולעיתים אתה נזכר בדיבור שכזה ברגע המתאים, ואתה אומר אני בוחר עכשיו לצאת לחירות, אני בוחר לקבל את המתנה האלוקית שיש לנו בחודש ניסן ובמיוחד בליל הסדר. טוב, עד כאן קטע ראשון. קטע שני, אני רואה שלפעמים בטור שלך אתה כותב, אתה עושה את זה
ממוספר.
לפעמים זה חלק אחד רציף, לפעמים זה מחולק לקטעים, אז עכשיו אנחנו בשלב שניים. וגם פה זה מתחיל בסיפור על רב אייזל חריף, אחד מגדולי ישראל במזרח אירופה, לפני 100 שנה ויותר, שהוא רצה לבחור חתן לביתו, הוא אמר, אני אלך לישיבות המובחרות, הוא ישאל שאלה שיש בה חריפות ובקיאות ועומק, ומי שענה על שאלה הוא יהיה חתן לביתי. חשוב לציין שבסיפורים כאלו אני מוסיף בשם החירות הספרותית, שביתו פנתה אליו קודם ואמרה לו, אבא, אני רוצה שתבחר לי חתן, ואני מאמינה בתביעת עין שלך, אני מאמינה ביכולת שלך לבחור את מה שאני באמת זקוקה לו. אתה מקבל את התוספת הזו, כן?
אני מקבל ומדמיין.
כן, אני נצרכת בעידן שלנו, שמספרים את הסיפורים הללו, להוסיף את זה. בכל אופן, אז הוא שואל את השאלה שלו, כנראה שהייתה מורכבת, שהיא יכולה להוציא, דרך התשובה הוא יכול להבין את מעלתו, את גדולתו, את תבונתו של המועמד. הוא היה בכמה מיכלי התורה, ולא מצא מישהו שידע לענות. במקום האחרון שהוא היה בו, הוא אמר, זה הניסיון האחרון, וגם שם אף אחד לא ענה, ניסו כמובן כל מיני תירוצים, אבל אף אחד לא הגיע אל הנקודה. הוא יוצא לדרכו, וכשהוא קצת מתרחק, רץ אחריו אחד הבחורים, אז הוא כבר חשב שהנה מישהו בא עם התירוץ, אז אומר, נו, יש לך תירוץ? אז אומר לו, הבחור רבי, אין לי תירוץ, ועזוב אותך משידוך. שאלת שאלה בתורה שכל כך נגע בנו, איך אתה הולך בלי לומר לנו את התירוץ? איך אתה הולך בלי לבאר לנו את זה? תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. אז אמר רב אייזיק, אתה החתן, אני בוחר בך כמועמד לבוא להכיר את ביתי. עכשיו, את הסיפור הזה הזכיר בעל באר הפרשה בהקשר לכך שלעיתים ליהודי יש ניסיונות. כל ניסיון זה בעצם שאלה שהקדוש ברוך הוא שואל אותך ומחכה למענה. כל ניסיון זה אתגר שאתה צריך לתת לו מענה הולם. כל ניסיון זה כמו מבחן, כמו שאלה מורכבת שאתה צריך לתת תשובה נכונה. ולעיתים אין לנו שום מושג מה התשובה. אין לנו שום מושג מה לעשות בניסיון הזה. אז אומר בעל באר הפרשה, כמו בסיפור עם אותו חתן, תפני ריבונו של עולם, אני באמת לא יודע מה לענות על רצוני, לעשות רצונך, למד אותי איך לתת מענה נכון לאותו עניין. זאת אומרת שהסיפור הזה, על פי ביורו של בעל באר הפרשה, נועד להרגיע אותנו. לפעמים אנחנו נכנסים ללחץ, לאשמה, להלקאה עצמית, איך זה שלא עמדנו בניסיון, איך זה שלא נתנו מענה הולם. והוא אומר, יש עוד אפשרות, לבקש ללמוד מה לעשות במקרה כזה שמגיע עוד פעם, לבקש ללמוד איך מתמודדים עם זה, כתלמיד השואל את רבו בענווה ובתמימות, ובהודעה לאמת שאין לי מושג איך לענות על זה. אז הנה ההקשר של רב אייזל חריף, סיפורי עם החתן לביתו, לכל אחד מאיתנו ש... נותנים לו איזשהו אתגר, וגם אם לא מצאנו את המענה, לפחות לשאול, לבקש בלב פועם. אז זה חלק מארבע שאלות של ליל הסדר, אז אפשר גם בהכנות לליל הסדר לשאול שאלות. זאת אומרת, האתגרים שיהיו לנו זה שאלות ששואלים אותנו, והכנות והלב הפתוח שלנו מבקשים מריבונו של עולם לדעת את התשובה, גם אם בעצמנו אנחנו לא יודעים. אז על סיפור זה, בטרם כבר... ספר לנו איזה שירים עלו במחשבתך, נגיד ג' פעמים לחיים, ורציתי לשאול אותך אם אפשר לשאול אותך בשידור חי, שים לב לניסוח, רציתי לשאול אותך אם אפשר לשאול אותך בשידור חי, זה פעמיים.
אני כבר נדרך מהשאלה על השאלה, כן?
אבל תהיה קלה, אנחנו נותנים שאלות ידידותיות. אמר לי את רשימת השירים שעלו בך כאופציה, מתוך הנחה שתשמיע אחד, ספר לנו מה עלה, איזה אופציות עלו.
זה באמת זרם תודעה, כי בהתחלה חשבתי איך אני מוצא שיר של גור לליל הסדר ופסח, ואני בבורתי לא מכיר, אז רציתי לחשוב, רבי יעקב תלמוד, מה ילחין על גור, לא עלה לי בראש, למרות שאני בטוח שיש, ואחר כך זה כבר עבר על רעיונות אחרים, אבל תשמע, מי שהגיע לקו הגמר, זה באמת לחן יפה ומתנגן, ויחסית חדש לליל הסדר, לפסוקים של הקרב יום, לדיבור הזה בליל הסדר, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. וגם פה התלבטתי בין מנגינה מסורתית יותר, העתיקה, למשהו חדש יותר יחסית, ונלך על החדש ברשותך לחן באמת מקסים של אליעזר שוובר, ומבצע אותו ביחד עם שולי רנד. אז זה בשורה התחתונה.
וואה, אני כבר מראש מקסים, ואני מאחל לך להשלים את השיעורי בית. אתה תשמיע את מה שאמרת עכשיו ברבים, אבל תנסה גם לברר על ניגון גוראי עולם, שבעת הבאה שנזכיר משהו מרבותינו לבית גור, נוכל יהיה לך כבר משהו ראוי.
בשליפה. תודה רבה, בעזרת השם. להתראות.
לחיים, לחיים.
אשר הוא לא יום ולא לילה, מודע כי לך יום, אף לך, אף לך לילה. קרב יום, קרב קרב יום, אשר הוא לא יום ולא אף לך הלילה. שומרים אף כנעירך כל היום וכל הלילה, תאיר כאור יום, חשכת חשכת לילה.
חס 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 לילה